מישהו הולך להיות באזור ונציה בתקופה הקרובה, יש לי בשבילו איזה תפקיד מעניין, כי ליד ונציה, במרחק של חצי שעה נסיעה, יש את העיר פדובה. כך אומרים את זה באיטלקית ובעברית, באנגלית זה פדווה, כאילו זה פדובה. בעיר פדובה יש גינה, כאילו ארמון, ובארמון ההוא יש גן מבוך. גן מבוך זה עשוי מעצים גבוהים, שאפשר להיכנס לגן הזה ולטייל בו. מה כל כך חשוב בגן מבוך הזה, ששווה לשלם 10 יורו בשביל להיכנס לגן מבוך הזה? כי את הגן מבוך הזה הרמח"ל מזכיר במסילת ישרים. הרמח"ל מזכיר במסילת ישרים את הגן מבוך הזה, והוא אומר לנו שזה מזכיר לנו את החיים שלנו פה בעולם הזה. אז מעניין באמת להכיר וללמוד את הגן מבוך הזה. הרמח"ל מסביר ככה, זה נמצא בפרק ג' במסילת ישרים, בביאור חלקי הזהירות. הוא אומר לנו שחז"ל במציא פ"ג עוד בייס אומרים שהעולם הזה הוא דומה ללילה. תושס חושך ויהי לילה, תשת חושך ויהי לילה, זה העולם הזה שדומה ללילה. אומר הרמח"ל, והבן כמה נפלא המאמר האמיתי הזה למי שמעמיק להבין בו. כי הנה, חושך הלילה, שני מיני טעויות אפשר לו שיגרום לעין האדם. או יחסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או שיתאה אותו עד שיראה עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. זאת אומרת, יש טעויות שאדם הולך, והוא נופל עם הנחבט במשהו, מקבל מכות, זה דבר אחד. טעות שנייה היא טעות שאולי הוא לא מרגיש, היא לא כואבת לו הטעות הזאת, אבל הוא רואה בן אדם והוא חושב, וואי, זה בטח עמוד. הוא רואה עמוד וחושב, זה בטח אדם. מה זה משנה? אולי זה לא משנה ברגע של הטעות, אבל יש לזה המון המון השלכות אחר כך. אומר, אותו דבר העולם הזה. חומריות וגשמיות העולם הזה, הנה הוא חושך הלילה לעין השכל. השכל נהיה חשוך, וגורם לו שתי טעויות. האחת אינו מניח לו שיראה המכשלות שבדרכי העולם, ונמצאים הפתאים הולכים לבטח, הם לא פוחדים, כי הם לא רואים שום בעיה, אז אני לא רואה, זה לא קיים, ונופלים ועובדים, מבלי שהגיעם פחד תחילה. והוא מה שאמרה, כתוב, דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה ייכשלו, ואומר, ארום רעה רעה ונסתר. אדם חכם רואה שיש פה משהו רע ומתחבא מזה. ופתאים שהם לא יודעים, הם לא רואים שיש משהו רע, עברו ונענשו והם נענשים. ואומר, הוא כסיל, מתעבר, יש לו ביטחון, הוא בוטח, כן, כי ליבם בריא להם כאולם. ונופלים, תרם ידעו מהמכשול כלל. זה טעות אחת. אנשים הולכים, נתקעים ונופלים. יש טעות שנייה, והיא קשה מן הראשונה. היא שמתאה ראייתם עד שרואים הרע כאילו הוא ממש טוב והטוב כאילו הוא רע. בלבול, הוא בטוח שהכל טוב, ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים. כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת לראות הרעה אשר נגד פניהם, אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות וניסיונות מוכיחים לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות, וזאת היא הרעה הגדולה מלפפתם, זה עוטף אותם מכל הכיוונים, ומביאתם אל באר שחת. והוא מה שאמר הכתוב, השמן לבעם הזה ואוזניו אכבד ועיניו אשע, ונראה בעיניו ואוזניו ישמע. וכל זה מפני היותם תחת החושך וכבושים תחת ממשלת יצחם. העולם הזה דומה ללילה, הוא מביא את האדם שלי סוגי טעויות. טעויות של המידות, כן, חסד גבורה, תפארת, נצח עוד יסוד מלכות. טעויות של המידות זה טעויות בפרטים, בפעולות, פעולות לא נכונות. טעויות של החוכמה בין הדעת הן טעויות הכי קשות שיש. בן אדם חושב שלהיות ראש המאפיה זה מאוד מאוד חמוד. זה מאוד כיף. הוא עושה מסיבה לילדים שלו כשהוא מקבל דרגות של הצבא הנאצי. הוא חושב שהוא מצליח. הוא לא מבין שהוא רק נקבר, הוא לא מבין שהוא רק מפסיד. הוא חושב שהוא מצליח. זה נורא והיום. זה טעויות בשכל. גם הבן אדם לא יצא מזה. הוא חושב שהוא מצליח לגנוב יותר, הוא חושב שהוא מצליח לשבת בכלא ולקבל שם כבוד מכל הפושעים, שהנה פה הוא קיבל כבוד, הוא קיבל משהו. הוא נילחם בשביל זה. הוא מרגיש יותר חזק, הוא מרגיש יותר בריון, הוא מרגיש יותר טוב עם עצמו במצב הזה. זה טעות בשכל. טעות בשכל, ובסופו של דבר משלמים עליה הרבה יותר ביוקר. כשבן אדם הלך ונפל בבור, לפחות הרגל כואבת לו עכשיו. הוא לפחות יודע שהוא נפל עכשיו בבור, שהוא לא הצליח, אלא נכשל. אבל כשאדם חושב ומגדיר את הכישלון הזה כהצלחה, המצב שלו הרבה יותר גרוע. הרבה 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 יותר גרוע. טוב, זה שתי סוגי הטעויות שהלילה גורם. ואיך יוצאים מזה? אומר, אותם שכבר יצאו מהמאסר הזה, אומר הרמח"ל, הם רואים האמת לאמיתו ויכולים לייעץ שני בני אדם עליו. הלמה זה דומה, הוא מביא משל לגן המבוכה. הוא הגן הנטוע לצחוק הידוע בין השרים, אצל השרים, שהנטיעות עשויים קטלים קטלים, וביניהם שבילים רבים, נבוכים ומעורבים, כולם דומים זה לזה. והתכלית בם הוא להגיע אל אקסדרה אחת שבאמצעם. יש אקסדרה מגדל אחד באמצע, ואומנם השבילים האלה, מהם ישרים ומגיעים באמת אל האקסדרה, ומהם משגים את האדם ומרחיקים אותו ממנה. ואומנם ההולך בין השבילים, הוא לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי או בכוזב, כי כולם שווים ואין הפרש ביניהם לעין או רואה אותם. אם לא שידע דרך בבקיאות וטביעות עין, שכבר נכנס בם והגיע אל התכלית שהוא האקסדרה. והנה, העומד כבר על האקסדרה, הוא רואה כל הדרכים לפניו. הוא מבחין בין האמיתיים והכוזבים, זה מגדל לאקסדרה הזאת, והוא יכול להזהיר את ההולכים בם לומר, זה הדרך לחובו. והנה, מי שירצה להאמין לו, יגיע למקום המיועד. ומי שלא ירצה להאמין וירצה ללכת אחר עיניו, ודאי שישאר עובד ולא יגיע אליו. כן הדבר הזה, מי שעדיין לא משל ביצרו ובתוך השבילים, לא יוכל להבחין ביניהם, אך המושלים ביצרם שכבר הגיעו אל האקסדרה, שכבר יצאו מהשבילים וראו כל הדרכים לעיניהם בבירור, הם יכולים לייעץ למי שירצה לשמוע, ועליהם צריכים לנו להאמין מה העצה שהם נותנים לנו, בואו חשבון. בואו נחשב חשבונו של עולם, תבדוק תמיד בכל זמן, בזמן קבוע להתבודד, מה הדרך האמיתית שאני צריך ללכת בה, והאם אני באמת הולך בה, ואז האדם יוכל ליישר את דרכיו. אלו דברי הרמח"ל, זה דבר מדהים, והגן המבוכה הזה, עד כמה שניסיתי לברר עליו, יש בו כמה וכמה דברים מעניינים. היום סגרו חלק מהדרכים שיש בו, כי בשביל שתיירים לא יסתבכו שם יותר מדי. אז כי בעיקרון זה יכול להיות שיום שלם אתה נמצא ולא מצליח לצאת. היום אחרי שסגרו את כל חלק מהדרכים לצורך שיפוץ, אז כתוצאה מזה זה לוקח רק שעתיים לעבור את המבוך הזה, אבל בעיקרון יכול להיות מצב שאתה לא יכול לעבור את זה לבד. זאת אומרת עד הערב, שזה זמן המעבר של המבוך, אין אפשרות לעבור את המבוך הזה. זאת אומרת רק בניסים גדולים. מה כן? כל אחד כשנפה שהוא נכנס למבוך הוא מקבל דגל, וכשמקל ארוך עם דגל למעלה, וכשהוא מרגיש שהוא מסתבך והוא כבר לא יכול לצאת, הוא מניף את הדגל הזה, ואז מהאקרוז, מהאקסדרה, מהמגדל, קורא לו, אומר מספר 15, לך אחורה, לך קדימה, ומדריך אותו איך לצאת. בנמשל, אם המשל הזה מביא הרמח"ל, אז מה קורה בנמשל? יכול להיות שאתה מסתבך בחיים, יכול להיות שאתה עושה הרבה טעויות, אין לך סיכוי לעבור את זה לבד אם לא תבקש עזרה, אבל לא יעזרו לך כל זמן שלא תבקש. הבן אדם מסתובב, המבוך מסתובב, מסתובב, מסתובב. כשתרים ידיים, כשתניף את הדגל ותבקש, תקרא לעזרה, אתה תקבל אותה. אבל כל זמן שלא תבקש, אתה לא תקבל. גם עוד שאתה מסתובב ומסתובב ומסתובב. הלאה, יש עוד דבר שחשבתי לעצמי כתוצאה מהמבוך הזה. והמבוך תאר לעצמך בן אדם שהתקדם, התקדם, התקדם המבוך, הוא נמצא ממש ליד המגדל. כאילו יש לו רק מטר אחד להפריד, אבל מטר הוא, יש קיר. אז הוא מנסה לעבור מפה ולא מצליח. הוא מניף את הדגל, ואז מה אומרים לו? תחזור אחורה עד הכניסה. מה? לא, אני לא צריך לחזור עכשיו 100 מטר, אני רוצה לעבור רק את המטר הזה, האחרון. לא, תחזור אחורה עד הכניסה. ואז תיקח ימינה במקום שמאלה, כמו שלקחת מקודם. בעולם גם כן ובחיים, הרבה פעמים אנחנו באים לרב להתייעץ, אז הרב אומר לנו, לא, תחזור אחורה. מה, לחזור אחורה? כן, לחזור אחורה. להתקדם אנחנו, אבל אני צריך לעבור רק את המטר האחרון, עד פה כבר הגעתי. לא, הגעת לא נכון. תחזור אחורה ותלך מחדש. ובשביל זה הרבה פעמים אנחנו צריכים רבי שידריך אותנו באמת איך לעשות את הדברים בצורה הנכונה שלהם. אבל בכל אופן, כשהגדרנו פה את הטעות של העולם, איך הוא הוגדר? חושך. מה עומד כנגד חושך? אור. אור. כשיש אור, אז אנחנו יודעים איך להתמודד עם החושך. האור מגלה לבן אדם את מה? את הדרך הנכונה ללכת בה, והוא מגלה לבן אדם את החורים שיש בדרך. וזה מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב לדעת שהאור מגלה לנו את שתי החלקים. אור מגלה לנו את שתי החלקים. האור מגלה לנו מצד אחד את המעלות שלנו, והאור מגלה לנו מצד השני את החסרונות שלנו. כי אם אדם לא יודע את החסרונות, הוא לא יודע את הבורות שיש בדרך, אוי ואבוי לו. אם אדם לא יודע את המטרה, אם אדם לא יודע לאן הוא צריך להגיע, נורא והיום. האור בא לגלות את שתי החלקים האלה. את העניין הזה יש לנו גם בפסח, יש לנו בעניין בדיקת חמץ, וגם במקביל יש לנו את זה בסוגיה של ציצית. הרעיון הזה קיים, שיש פה עניין של גילוי החיסרון. האדם בשביל להצליח ולעשות את רצון השם בשלמות, הוא צריך לגלות את מה שיש בו, לגלות באור גם את המעלה שלו וגם את החיסרון שלו, גם את המטרה שלו בחיים וגם איפה הולך, איפה הבורות שיש בדרך. רב צולניק ברסיסי לילו, באות למדלד, הוא מדבר שם, הזכרנו כבר את השתיק לזה בעבר בשיעורים על ציציס, הוא מדבר על העניין של מצוות ציציס זה לבוש לקומת האדם. הוא מספר שם את הסיפור שהגמורה במנוחס דף ומלך עומד א' מספרת על רב קטינה, שרב קטינה הלך פעם בדרך ומלאך, המלאך פגש את רב קטינה והוא ראה אותו שהוא מכוסה בסדין, אז אמר לו קטינה קטינה, סדינה בקייטה. בלי ציצית, בקיץ אתה לובש סדין פשטן שהוא בגד של לילה, הוא פטור מציצית. וסרבלה בסיטווה, בסתיו אתה לובש, בחורף אתה לובש סרבל שהם בו קצוות. ציצית של תחלת, מה תראה עליה? מתי תלבש ציצית? אמר לי, אנשיסו העסק? מה, אתם מענישים על עסק? אמר לי, בזמן די עיקרית חי אנשינה. אז הוא מסביר, מה שהוא לא לבש ציצית, היה בעצם בגלל שהוא הקטין את עצמו מאוד, והייתה לו שפלות נפלאה, שהוא לא ראוי להתכבד כלל, וחטאתו נגדו תמיד, לכן הוא לא רצה לבש ציצית. אז הוא אומר, ומצד שני היה רב קטינה. הוא אומר, על ידי שפלותו הוא זכה לתואר רב, כי מן דאי הוא זוהיר, אי הוא רב. יש לו שם כזה בזוהר, שאדם שמקטין עצמו הוא בעצם גדול. כמו שאנחנו רואים גם בתורה, יוקטון, לפי שהקטין את עצמו, זכה שהעמיד את כל התולדות הללו, היה לו הרבה ילדים, נכון? אז הקטנה של האדם, מן דאי הוא זוהיר, אי הוא רב. אז הוא אומר, ממילא אין כאן עוד שפלות. אומר רב צולניק, וגדולתו קודמת, לכן התגלה אליו המלאך, להוכיחו על זה שהוא רב ודומה לך מלאך השם צבקות, לא ראוי שילך בשפלות כזאת. אומר עכשיו, במה שהוא אומר, באילן ריתך אנשינה, ואומר בזמן של זעם ושפלות המקטריגים, אז אנשינה, וצריך לכיסוי של לבוש. מה שאין כן בעת רצון, שאין אויד מלבדוי, והשם יתברך מכיר הלב, אני אסדק או אשקוין, וצריך להיות שפלותו על פניו, ומתגעגע כבן לפני אביו בהכרת חסרונו. הציצית בעצם היא רצועה בישו לאלכו, היא רצועה שמזכירה לבן אדם את המלכות שלו, וכאשר עם עקיפתו, כשאדם מוקף הציצית, אין מתיירא עוד, וצריך להתעטף בלבוש של יראת שמיים, שעל זה רומז הציצית, שמהפך היראה של העונשים ליראה מהשם יתברך. זאת אומרת ככה, יש פה בעיקרון את המצב של השפלות של האדם. עכשיו, הציצית מכסה על השפלות הזאת, ומרוממת את השפלות הזאת למקום שזה לא יפיל את הבן אדם, שאדם ידע את החיסרון שלו, יש בו חיסרון, אבל למרות החיסרון הוא מכוסה בבגד של הציצית, ומתרומם במלבושי כבוד שהחיסרון לא יפיל אותו. זאת אומרת ככה, צריך לדעת על החסרונות, אבל הצורה שבה האדם יודע את החסרונות יכול להעלות ריח רע, יכול לגרום לו לנפילות, יכול לגרום לו לכישלון, יכול לגרום לו לתחושה לא טובה, שהוא לא רוצה להתקדם. קטית למאור, ולא קטית למנחות, נראה לי שאומרים את זה בשמה וורקר, אומר קטית, לשבור את עצמו זה רק למאור שיעיר מזה אחר כך, לא למנחות, לא שאחר כך הוא לחנוח והוא לא עושה כלום. הציצית נותנת את הכוח של המלבושי כבוד, והתזכור את אהבת השם, שלמרות שהאדם מכיר את החיסרון שלו, הוא יכול לצמוח. אמר האיש ביצור במאה שילח, גם כן כשהוא מדבר על העניין של ציצית, במאה שילח על ציציס, בפרשת ציצית ובפרשת שלח, גם אומר שיש פה, הוא ראיתם אותו, זה מזכיר גם קוץ וגם אור. והקוץ ואור זה מצד אחד דרך שבה האדם יכול להתמודד עם הכרת החיסרון שלו בצורה בריאה, זה על ידי הציצית. הציצית נותנת לנו את היכולת להתמודד בצורה בריאה עם לראות את החסרונות שלנו ולהתמודד איתם. אבל צריך לדעת, בוא נסדר את הדברים קצת יותר. דבר ראשון צריך לדעת, העניין הזה של הכרת החיסרון הוא ממש בסיסי בעבודת השם. כשהאדם לא מכיר את החיסרון שלו, הוא רחוק מהכל. אין לו אפשרות להגיע לכלום. הוא גם הרבה פעמים פשוט הופך להיות מדומיין, כן? הוא בטוח שהכל טוב, הוא בטוח שהכל בסדר, ואין לו את שום יכולת להתחבר למציאות, הוא לא עובד בצורה נכונה, וזה באמת מסבך אותו בחיים. אבל כשאדם יודע את החיסרון שלו, אז הוא יכול להתחיל להתקדם. תראו איך שהמהר"ל כותב את זה, מהר"ל כותב את זה בכמה מקומות, גם בהקדמה של בעיר הגוילו. בהקדמה של בעיר הגוילו אומר, תכלית המדרגה העליונה בדורותינו, הכרת חסרוננו מן המעלה. וידיעת המעלה הוא קרוב יותר אליה מי שאינו מכיר כלל המעלה, שאותו אין לו קירוב כלל למעלה. מי שאינו יודע במעלה אינו מכיר בכלל בחיסרון, הכרת החיסרון אליו ידיעת המעלה. יש לו עריכות בזה, אדם שמכיר ומרגיש בחיסרון אשר לו, הרי הוא מרגיש ומכיר המעלה. זה הדרך. אומר בשר החי, הוא מרגיש באיזמל, בשר המת אינו מרגיש באיזמל. מי שלא מרגיש חיסרון הוא בעצם מת. מי שמרגיש את החסרונות שלו הוא חי. וזה כי במה שאין לו חיים לא ירגיש בחיסרון כלל. נמצא כי הכרת חסרוננו הוא המדרגה אשר יש לנו. אבל כאשר אנחנו בלתי יודעים ומרגישים כלל שזהו לגודל החיסרון בחוכמה שהוא אצלנו. הוא אומר, טוב, אני לא אצטט כעת את כל הדברים, אבל זה הרב, המהר"ל, באקדום מסביר הגוילו, כותב, הכרת חסרוננו הוא המדרגה שיש לנו. אדם מתחיל לצמוח כשהוא מכיר את החסרונות שלו, הוא יודע מה עם החסרונות שלו. את אותו דבר כותב המהר"ל בדרוש הארוך שלו, שנמצא בדרוש של התוירו, זה נמצא בדרשות המהר"ל, בדפוס שיש לפניי, הדפיסו את זה בסוף ברגוילו. ושם הוא כותב שהאדם קיבל את התורה בגלל החיסרון שיש לו, שהוא כמו מדבר. אז לכן התורה נתנה לו להשלים אותה, התורה נתנה לו את התורה, הקדוש ברוך הוא נתן לו את התורה, וכי בשלל שהאדם יודע ומכיר בחיסרון שלו, לכן ניתנה לו תורה מן השמיים להשלימו. כי דווקא הבריאה החסרה, יש בה את הרצון להתקרב, את הרצון להתקדם. אם היינו מלאכים, אם היינו שלמים, אם לא היינו מכירים בחיסרון שלנו, לא היינו רוצים להתקדם, היינו תמיד נשארים באותו מקום. אבל זה שיש בנו חיסרון מובנה, כי אנחנו בני אדם, זה מה שמייצר בנו את השאיפה הזאת לטוב, את השאיפה הזאת לצמוח, לגדול ולהתעלות. ואומר, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, תחזיר להם תשובה, כי התשובה הפשוטה היא שלכך הוא נותנה אל האדם, ושהוא נחשב חסר ביותר. ציטוט. מלשון המהר"ל בדרוש של התורה, שבגלל שהאדם הוא חסר ביותר, דווקא לכן הוא מקבל את התורה, כי הוא צריך השלמה. אומר, דווקא משה אומר את זה, כי צריך, למה רק משה? למה הקדוש ברוך הוא לא ענה? למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה רבינו, תענה אתה למלאכים, למה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה? למה שהקדוש ברוך הוא לא יענה להם? אומר, כי זה האדם בעצמו צריך להכיר בחיסרון שלו. אם הקדוש ברוך הוא אומר שאדם חסר, זה לא מספיק. כי צריך האדם להכיר חסרונו בעצמו. האדם צריך להכיר את החסרונות שלו, לא את החסרונות של אחרים, זה קל. את החסרון של עצמו. וכשהאדם מכיר את החסרון של עצמו, אם ידמה בדעתו שהוא שלם ואינו בעל חיסרון, אין שייך בו השלמה כלל, אין לו שייכות לתורה, אין לו מומחת קניינים שהתורה נקנית בהם, שום דבר. שאין האדם כדאי לקנות לתורה, זולת שיקיר חסרונו הדבק בו, כאשר אין לו התורה. כי מי שאינו מכיר מקומו וחסרונו בהדרה ממנו, אינו נחשב לחסר בעיני עצמו, ואין אין התורה ראויה עליו שתשלימנו. ולכן משה רבינו דווקא עונה להם, וכמו שהמהר"ל שם באמת רוב הדרוש על התורה מדבר בצורה כזאת או אחרת סביב הנקודה הזאת, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. כי יש לנו נקודה שהבירור של הדברים הוא דווקא בהכרת החיסרון. כשאדם מכיר את החיסרון שלו, יודע את החיסרון שלו, אז האדם יכול לזכות להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. התולדס יעקב יוסף כותב את הדברים גם כן בשפה שלו, הוא כותב את זה בפרשת פקודי, בפסוק אלה פקודי, הוא כותב, הנה, זה היה סיבת גלות מצרים שלא ידעו חסרונם. הדבר שמביא על האדם, גלות ושיעבוד, והרב התולדס יעקב יוסף כותב את זה גם בסוף נספניח פרשת שמויס, ויש עוד בחינה ג', הוא כותב, עיקר הגלות והשיעבוד שמגיעים לאדם, כי מוסתר ממנו מצבו בעבודת השם. זה השיעבוד, והוא עניין גלות הדעת. הנה, אני חוזר ללשון של פרשת פקודי. הנה, זה היה סיבת גלות מצרים שלא ידעו חסרונם, כמבואר בכתבי האריזל, כי בגלות מצרים נסתלק הדעת, כן? שכל שפע הדעת היו יונקים אותו פרו במצרים, והישראל שבאותו הדור שגם היו מבחינת הדעת משועבדים להם, וזה שאמר הכתוב, היה רשם כיסר לראות, יעוין שם. שם האריזל מסביר בשער הכוונס, הוא כנראה ראה את זה בפרי עץ חיים, בשער חגמצס פרק א', שהוא מסביר שמשה רבינו חשב שעם ישראל צריכים להיות בגלות 260 שנה, כמספר 10 פעמים שם הוויה, שזה גמרת כאה שר לראות, והיה רשם כשר לראות, כי זה בחינת הדעת, ולכך היו בגלות אצל פרעו, פרעו זה בחינת העורף, פרעו זה אותיות העורף, כי הוא יונק מצד העורף, כי הדעת זה נמצא חוכמה ובינה, והדעת נמצא בסוף הראש, במקום של החיבור של העורף, ושם הפרעו יושב על העורף מאחורה, ומקבל את העיניקה שלו, ומבלבל את עם ישראל בדעת שלהם. מקום השכחה, כן? החיריים, זה הצד האחורי, זה בחינת השכחה, כמו שכתוב בעץ חיים. לכך אמר פרעו, לא ידעתי את השם, הפך הדעת, דעת זה ידיעת השם. הפך הדעת, עד שנתגלה בחינת משה בעולם, שהוא בחינת הדעת, משה רבינו זה הדעת בעצמו, פה כתב פימוי של רוזה לדעס, ודאס בילום עומד כנגדו שהוא דאס דתומה, אבל משה רבינו אחוז בבחינת הדעת. ואז ויומס פרעה מלך מצרים שנסתלק השכחה ובא בחינת הדעת לעולם. ויומס פרעה מלך מצרים, אז מה קרה? אז כשהתחיל להאיר בחינת הדעת בעולם, כשמשה רבינו הביא את הדעת לעולם, בלי להיכנס עכשיו להסברים בקבולה מה זה ואיך זה, כשמשה רבינו הביא דעת לעולם, מה קרה אז? אז ידעו חסרונם, וימת פרעה מלך מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. עד עכשיו לא בחו, עד עכשיו הכל היה טוב, הם לא ידעו שחסר להם משהו. ברגע שהגיע דעת וידעו, אז לשון הפולדס, אז ידעו חסרונם, ולכך ויענחו בני ישראל מן העבודה, הם התחילו להיענח מן העבודה שחסרו עבודת השם יתברך, ותעל שבעתם אל האלוקים מן העבודה, נענחו, בחו, וכל זה על ידי ומוישה אויה רויה. הכל מגיע בכוח שמשה רבינו הגיע בעולם, עשה את העבודה שלו עם הצום במדבר, אבל השפיע על כל הדור כולו, העיר להם דעת, וברגע שהיה להם דעת הם קלטו כמה חסר להם. הדעת זה בעצם להסתכל על הדברים במבט אמיתי, כי בן אדם אוהב לשקר את עצמו ולהגיד וואי הכל טוב לי והכל בסדר ואני מושלם, הוא לא מוכן להכיר בחסרונות שלו, ואז כי הוא לא מכיר אז הוא גם לא יודע להתמודד איתם. משהו שאתה לא מכיר בו, משהו שלא קיים מבחינתך, אתה אף פעם לא תתעסק איתו, אתה אף פעם לא תטפל בו. אין לי פצע ביד, אין לי פצע ביד, אין לי פצע ביד. נו, אז מה יקרה עם הפצע הזה? מוגלה, זיהום, עד שהוא יכול להרוג את כל הגוף. אבל אין לי פצע ביד, אני מושלם, לי אין שום פצעים. תכיר בזה שיש לך פצע, תטפל בו, תנקז את המוגלה שלו, שים עליו משחה אנטיביוטית, ותפתור את הבעיה. ותגיד שהפצע הזה גם לא יחזור. להגיד אין לי פצע זה לא פתר ולא יפתור כלום. זה רק יגרום לצרות יותר קשות. להכיר חסרונו. ולכך, מאחר שעיקר הגלות מצרים היה על ידי שנסתלק הדעת, בחינת גלות הרוחני, שהיה בגדר השכחה ולא ידעו חסרונם, לכך נמשך מגלות הרוחני גלות הגשמי, מה שאין כאן כשידעו חסרונם על ידי בחינת הדעת, אז עשו תשובה לתקן חסרונם ונתקרב קץ הגאולה. ובזה יובן, אומר הפולדס, אונו יחי השם אלוקיך אשר יוציא שיחו מארץ מצרים, מגלות הגשמי. על ידי מה? שרציתי לך מגלות הרוחני מבית עבדים. הוא בעצם מתכוון לשאול, יש פה אומר, השם לקרוא שרציתי לך מארץ מצרים מבית עבדים. מה הכפילות הזאת ארץ מצרים? זה בית עבדים. אומר, יצאת מארץ מצרים על ידי שיצאת מבית עבדים, מלהיות עבדים לפרעה שהוא היצר הרע, בחינת השכחה לעבוד את השם יתברך, שזה נמשך מזה, כמו ששמעתי, כמו ששמעתי, מי זה? מרבי הקדוש הבעל שם טוב, כאשר קרובו אל נפשי גאולו, עוזו גאולה וגשמי גם כן. זה יסוד גדול מאוד של הבעל שם טוב. אומר, גאולה מתחילה לא בכל העולם ובכל עם ישראל. גאולה מתחילה אצלך. גאולה מתחילה בלב שלך, בנפש שלך. קורבו אל נפשי גאולו. כשהאדם גואל את עצמו, כשהאדם מתחנן לקדוש ברוך הוא תגאל אותי אישית, על ידי זה נמשך את הגאולה ונמשך האור לכל העולם כולו. על ידי שעם ישראל בחו לקדוש ברוך הוא על הצרת הדעת שלהם, על ידי זה נמשך לעולם השפע הגדול ויצאו גם מארץ מצרים. על ידי היציאה מבייס עבודים. אלה דברי התולדס יעקב יוסף בפרשס פקודי. ופה אנחנו רואים עוד פעם שעיקר הגלות במצרים הייתה שאיבדו את ההכרת החיסרון, איבדו את האור שמגלה לבן אדם באיזה מצב הוא באמת נמצא. זה מה שאיבדו, וברגע שאיבדו את זה אז כבר היו צריכים להתמודד עם עולם שלם מלא חסרונות בצורה מאוד מאוד קשה. יש שטיקל מאוד, האמת היא שהיסוד הזה של הכרת החיסרון הוא יסוד מפורסן. הסויד ישורים, מי זה הסויד ישורים? הרב זינו, בעל התחילס, יש לו ספר על התוירה של סויד ישורים, שם הוא כותב במאמרים דור ישורים זה ספר תולדות שכתב האחיין שלו על כל השושלת של אישביצה, ספר מאוד מעניין ולא מוכר כל כך, אבל זה דור ישורים. סויד ישורים זה הספר של התוירס של הרב זינו. והספר הזה, סויד ישורים, על ערב יום כיפר, אז הוא אומר, בזויס יובוי אהרוין אל הקוידש. הוא אומר, ביום הזה, אל יובוי בכל איס אל הקוידש. יום כיפר זה יום מאוד מיוחד. זה יום שכולל בתוכו את כל השנה כולה. בן אדם יכול לבוא ולהיכנס לפני הקדוש ברוך הוא ביום כיפר, לעבוד את השם הכהן הגדול לקוידש הקדושים, כי זה יום כזה מיוחד. זה יום שיש בו כזאת קדושה גדולה. ואז זה ייתן לו את העוצמה ואת הכוח שהצטברו ביום הזה, החופכס איטין, כמו שכתוב בזוהר, לא ניכנס לזה עכשיו, יש בו עוצמה מיוחדת ביום הזה, בזה הוא ייכנס. לא נכון. אל יבוא בכל אייס, אל יבוא שלא ייקח את הכוח הזה, שכל אייס והמיוחדות של היום והקדושה של היום, ועם זה ייכנס. רק בזו אייס יובר ארין על הקוידש. עם הקושי שלו, עם הנפילה שלו, עם החיסרון שלו. כמו שמבאר אבס עין בפרשת אמר בארוכו, וזה הוזכר פה בשיעורים על ציץ וציציס, וכמו שדרך אגב ציציס כולל את העניין הזה גם עוד כיוונים, כמו שאומר נועם אלימלך בהשמטה, בחלק על פרשת שלח שהוא פס בסוף פרשת מסעי, שם הוא מדבר בעריכות שציציס מביאה על בן אדם להכיר את החיסרון שלו, אבל כי כך, וגם האמפסאי מקשר את זה לעניין של ציציס. עכשיו, בגדי קירון הזה, הציץ והציציס, זה להביא את הבן אדם להרגשה של ענווה ושפלות, וזה גם בגדי קירון, שמגיע מאותו מקום, ובזו יסיובו יארן אל הקודש. אם לא מועטו בויש, לכך נבחר אותו, בגלל שאתה כל כך מתבייש, בגלל שאתה יודע את החיסרון שלך, בגלל שאתה מכיר את החיסרון שלך, בזה יש לך את היכולת להיכנס פנימה. מסיים שם הסיידי שורים את השתיקל ואומר, שכל איסקרבוס אדם לשם יסבורך, שכל איסקרבוס אדם לשם יסבורך, יהיה רק מחמת הכרת חסרונו. כל התקרבות אדם לשם יסבורך, יהיה רק מחמת הכרת חסרונו. וכל מה שמעמיק יותר, אדם ביותר להכיר את חסרונו, נעשה ממילא מקורב לשלמותו יתברך. טוב, בשביל להבין את זה, באמת, הנקודה הזאת היא קצת תופסת עומק בעניין הזה. כמה שאדם מכיר יותר את החיסרון שלו, כך הוא יותר קרוב לשם יתברך. בזה זה תלוי. ראית את הלשון של הסידי שורים? שכל התקרבות אדם לשם יתברך יהיה רק מחמת הכרת חסרונו, וכל מה שמעמיק אדם ביותר להכיר את חסרונו נעשה ממילא מקורב לשלימותו יתברך. הכל תלוי בנקודה הזאת של הכרת חסרונו. העניין הזה בעצם קיים גם אצל אבא שלו, אבא של הסידי שורים, אבא של רד זינר, שזה היה ביס ינקב מישביצה, הבן של הישביצה, הבן של המאה שילויח. יש לו ספר ביס ינקב, בספר ביס ינקב, דרך אגב, כתב את זה גם כן, הסויד ישורים. כתב את זה גם כן, הרב זינר, הרב גרוש, חנוך חניך. יש לו ספר על הגודל של פסח, נקרא ספר הזמנים. בספר הזמנים הוא בא לבאר את עניין בדיקס חומץ. שם הוא כותב את הדברים הבאים. זה בעצם די מסכם את מה שדיברנו פה בשיעור, אבל בשביל להבהיר את הדברים יותר, אני רוצה להביא דוגמה. אמרתי את הדוגמה הזאת המון פעמים, דיברנו על זה המון, כשאנחנו באים הרבה פעמים, בפרט שמדברים על נושאי חינוך. אבל זה דבר שהוא לא רק קשור לחינוך, הוא קשור לכל העבודה של האדם גם עם עצמו, גם שם זה קיים. כשאנחנו מסתכלים על אנשים, יש מצב שזה כמו, בפרט שאתה מסתכל על כיתה, או על ישיבה, או על שיעור, או על מה שלא יהיה, יש פה מגרש מכוניות. והמכוניות נמצאות במרוץ, מרוץ מכוניות. עכשיו, מה קורה? מכוניות מתמודדות. יש מכוניות טובות יותר, יש מכוניות טובות פחות, יש מכוניות מתוחזקות יותר, יש מכוניות מתוחזקות פחות, יש טרנטם ויש, כן, מכוניות טובות, חזקות, חדשות, טובות. כמובן. מה עם המכוניות? מצליחות איכשהו להתמודד. הפחותות יותר איכשהו, הטובות מאוד דוהרות קדימה, ויש גם מכוניות שהן טובות מאוד לטווחים קצרים, מהיר מאוד. אבל לטווחים ארוכים, אין להם את היכולת להתקדם. נכון? ויש את ה... נראה טרנטה, אבל סוס עבודה, נוסע בכביש מיליון קילומטר בלי בעיה. עוד פעם, כל אחד עם התכונות שלו, שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אז יש מלא רכבים בכביש, כל רכב עם התכונות שלו. אבל יש לפעמים גם אופניים. ויש לפעמים גם קורקינטים, יש בימבות. ויש מצד שני גם כן רכבים מטוסים. מטוסים, אופנועים או מטוסים, או, או, או אפילו מטוסי קרב ענקים. מה קורה אבל בכיתה? מה קורה בחיידר? מה קורה בבית ספר, בישיבה? כל אלה שהם רכבים, מסתדרים יופי. מה קורה לאופניים? איכשהו מצליחים להדביק את הקצב במאמץ, אחרים יושבים ברכב ונוהגים, אבל הם מתאמצים ומתאמצים ועוד איכשהו מדביקים את הקצב. מה קורה לקורקינטים? מה קורה לבימבות? מסכנים, מסתרחים מאחורה, צועקים עליהם, נו, יותר מהר, למה? תראו את כולם, למה אתם לא? נכון? מסכנים. יש למה, אבל מה קורה? יש דבר שהוא אפילו יותר כואב מבחינה מסוימת. יש מטוסים. המטוס, הוא לא יכול לנסוע באותה צורה שרכב נוסע. הוא לא יכול. יש לו כנפיים ענקיות, יש לו מנוע ענק, הוא צריך זמן להניע. הוא מתחיל לנסוע, וזה לא הולך, וזה כן הולך, והוא נתקע, והוא מגיע לסיבוב, והוא נתקע ברמזור, והוא לא מצליח לנסוע. וכולם כועסים עליו. למה אתה נתקע בכולם כל הזמן? למה אתה לא יכול לנסוע כמו כולם? וגם הוא אכפת לו. למה? מי צריך את הכנפיים המטומטמות האלה, שכל הזמן נתקעות בכל דבר? ולמה אני צריך כזה זנב ארוך? מה הבעיה שלו, של המטוס הזה? שהוא פשוט נוסע על 80 קמ"ש, או 100 קמ"ש, או 120 קילומטר לשעה. זה לא המהירויות שלך, זה מהירויות של רכב. תשתחרר, תתחיל לדהור קדימה, תגיע ל-260 קילומטר לשעה, 300 קילומטר לשעה, ותמריא, ואז יתברר לך שאתה F-35, אתה לא רכב. אבל מה קורה היום? מנסים לדחוף אותו לתוך החנייה, הוא לא נכנס. כל החניות מותאמות לרכבים. מה? מה אתה צריך לזה? קוצצים לו במקרה הטוב, קוצצים לו את הזנב, במקרה הרע, קוצצים לו את הראש. כי הוא לא נכנס לחנייה הזאת. אז הוא סובל, וכולם סובלים ממנו. זה דבר שקורה כל הזמן בעולם, אנחנו רואים את זה. והשיחה, נמצא השיחה ארוכה שדיברנו למלמדים של חיידר גור בבני ברק. שם דיברנו על זה, של כמה חשוב לדאוג לתת לילדים, למטוסים, את המרווח שהם יוכלו להמריא, ואז לראות כמה טוב יש בהם. אבל זה באמת, אנחנו לא עוסקים כעת בשיחה בנושאי חינוך, אבל שם דיברנו על זה בכיוון ההוא. מה שקורה פה בעצם זה בוא נדבר עלינו, כן? אנחנו כבני אדם, הרבה פעמים אנחנו חיים במצב שאנחנו לא מבינים למה רק לי יש סירחון של דלק. תראה את כל הקורקינטים האלה ואת כל האופניים, אין להם סירחון של דלק. למה להם יש כזה ריח טוב ולי יש ריח רע? ואנחנו לא מרוצים, ואפילו לפעמים כועסים, מתלוננים, מרירים, נכון? כי לא טוב לנו. למה אני צריך את הכנפיים האלה? למה כל רכב אחר יש לו 4-5 מקומות, אצלי יש מקום אחד או שתיים? למה ולמה ולמה? ולמה יש לי כזה שפיץ ארוך באף? ולמה יש לי כל כך הרבה דברים שמפריעים לנו בגלל שאנחנו מטוסי קרב? בגלל שאני פשוט שונה, בגלל שיש לי יכולות אחרות, בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן לי תכונות מצוינות ומעולות שהן הרבה יותר מאחרים, אבל אני לא יודע את זה, אז אני מתלונן ורע לי וקשה לי. מה האדם הזה צריך לדעת? צריך לדעת דבר אחד, אתה לא רכב, אתה לא סוברו ולא מיצובישי ולא BMW ולא מרצדס. אתה יודע מה אתה? אתה מטוס. אתה מטוס, זה מה שאתה. וכשאדם יודע שהוא מטוס, הוא יודע את החסרונות שלו, הוא יודע את המעלות שלו, הוא מבין את הכנפיים שלו, הוא מבין, ואז מה שקורה זה דבר מדהים. כי החסרונות הכי גדולים שלך הופכים להיות המעלות שלך. וביום שבו החסרונות הכי גדולים שלך הופכים להיות המעלות שלך, אתה יודע שאתה יודע כבר מה אתה. הגעת להכרה הזאת. זה אור. ואת האור הזה אנחנו צריכים לגלות. כי כל זמן שהאדם נמצא עדיין בחושך, הוא באמת סובל. הוא באמת סובל. ולדעת חסרונו, זה לדעת את החיסרון. מה קורה? אני רוצה לדעת את עצמי, אבל אני רוצה לדעת רק את המעלות. ברגע שאני רוצה לדעת רק את המעלות, זה לא ילך. אתה חייב לדעת שאתה מטוס. ולהתמודד עם זה שאתה מטוס. ולהתמודד עם זה שאתה מטוס, אומר, יש לך מצד אחד יכולות וכוחות אדירים שאין לאף אחד, ומצד אחד יש לך חסרונות שאין לאף אחד. להכיר בחיסרון שלך, וממנו אתה תבין איפה אתה נמצא. וזה הולך כל הזמן ביחד, אין אפשרות להפריד את זה. בואו תשמעו איך שהאישביצר, רבי ינקב אישביצר, רבי ינקב כותב את זה בספר הזמן. אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. מה שזו המסכת מתחילת במילת אור, נכון? אני מדבר פה על מסכת פסחים, שמדברת בעצם על העניין של פסח, והיא מתחילה במילה אור. מה זה בא להגיד? הוא כי בזה החג מאיר השם יתברך לעיני האדם, הקדוש ברוך הוא מביא לנו בפסח אור, שיקיר מקומו ושורשו, שהאדם יקיר את המקום שלו, את השורש שלו, ויראה מפורש שורש חסרונו, ואז הוא יראה את השורש של החסרונות שלו. עד היום הוא התייחס לנו כחיסרון. מאיפה החיסרון הזה מגיע? מהמקום שלך, מהשורש שלך, מהטוב שלך, מהחלק החיובי שבך, משם מגיע החיסרון שלך. יקיר מפורש שורש חסרונו, שבאמת כל הטובות שהבטיח השם יתברך לישראל כבר ניתן להם. שהרבה הבטחות נאמר בלשון עבר ותורץ אשר נוסעתי לאברום, שבעת הדיבור נעשה תכף. אמירתו של הקדוש ברוך הוא זה כמו שהתקיימה כבר. מה שאין רואים זאת, הוא עובר לכלל ישראל, מה שאין רואים זאת, הוא רק מצד החושך וההסתר, שאין האדם רואה או רואה יתברך, ולזה נעלם מכל אחד. שמת לב, הוא עובר מהכלל עוד פעם אל הפרט, זה כלל ופרט הם אותו דבר. אנחנו אומרים על עם ישראל והנפש ישראל, זה אין בכלל אלא משהו בפרט, כן? זה תמיד הולך ביחד, כמו שזה כבר רבושר, סטולינר, ייסד בביזם, אין בכלל אלא משהו בפרט. אבל גם בנפש, זה במצוות, אבל גם בכלל ישראל זה הולך ככה, אין בכלל אלא משהו בפרט. בסופו של דבר פרט ישראל וכללות ישראל זה דבר אחד, ולכן מה שאין רואים זאת הוא רק מצד החושך וההסתר, שאין האדם רואה או רואה יתברך, ולזה נעלם מכל אחד מקומו ושורשו. איזה פרט מצווה שייך לו? עבוך במאי זוהר תפי, במצוות ציציץ. זה המצווה ששייך לו, זה הנפש שלו. ולזה הוא מצר תמיד, ולכן בן אדם סובל. הוא מצר תמיד יען שנעלם ממנו חיסרונו ולא יוכל לתקנו. האדם לא יודע מה החיסרון שלו, הוא לא יודע איך לתקן את זה, ועל ידי זה הוא מסבב עצמו מפעולה לפעולה, הוא הולך מאחד לשתיים, מפעולה לפעולה, אולי זוהי הטובה שייכת לו, הוא מחפש, 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 מחפש קדימה, מחפש שמאלה, מחפש אחורה, מחפש ימינה, מחפש לכל הכיוונים. וכן בענייני עולם הזה אותו דבר. מה שהאדם מייצר לפעמים, כמו פרנסה וכדומה, הוא גם כן מחמד שלא בא על חסרונו לתקנו. אם אתה לא יודע איזה רכב יש לך, אתה תתקע כל החיים על הילוך ראשון. ואתה לא תבין למה זה לא הולך לך. אם אתה לא יודע שאתה מטוס ולא קורקינט, אתה תתקע כל החיים שלך. אתה באמת יהיה לך חיים דפוקים. ברור, בדוק הוא מנוסה. הבטחה. זה מה שיקרה. אבל כשאתה מכיר את שורש חסרונך, כשאתה יודע מי אתה באמת, אומר גם הפרנסה, זה גם ככה. אתה יודע מה אני יכול ומה אני לא יכול. אדם שלא מוכן להכיר בחסרונות שלו, אדם שלא מוכן לראות מה יש בו ומה אין בו, הוא בטוח שהוא שלם, מה יהיה? מה יהיה? הוא ימצא עבודה, היא לא תתאים לו, יזרק משם. כך עבודה אחרת, היא לא תתאים לו, הוא יזרק משם. לא יהיה לו כיף בחיים, לא יהיה לו טוב. אבל אדם שאם היה שלם, הוא לא היה מצר כלל, והיה לו שמחה ובטוחות בשם יתברך, שימלא לו כל מחסורו, אדם מגיע לשמחה, לביטחון, מלא דברים שאדם מגיע כשהוא יודע, ולעתיד, שהשם יתברך, יאיר אורו, יתברך, יהיה נראה מפורש, שאף בחושך גם כן כיוון לרצות השם יתברך. אז אנחנו נראה שבשוב השם את שיבת ציון שהיינו כחולמים, שאז נראה שאף בעת הגלות לא היינו נעתקים מרצונו יתברך, ורק בעולם הזה שעדיין נסתר אורו יתברך, אין האדם מכיר מקומו ושורשו שיוכל לתקן החיסרון שיש לו בשורשו, שזהו המקור שממנו יוכל לנבוע כל החסרונות. זאת אומרת, השורש זה האדם. השורש של האדם, המקום של האדם, הטוב שבאדם, ומשם הוא צריך לתקן את החיסרון מהשורש, לחבר את הדברים לשורש, להכיר את היכולות שלו, ואז זה המקור שממנו הכל יוצא, ובזה החג, בפסח, מאיר השם יתברך לאדם, שיוכל להכיר מקומו ושורשו, והוא בא על שורש חסרונו, ומזה יש לו שמחה גדולה. זה פסח. פסח זה זמן שבו הקדוש ברוך הוא מאיר לאדם את האפשרות להכיר את החיסרון. ואומר, ולזה מתחילת זו המתחלת, זו המסכת, מסכת פסחים מתחילה עם אור. אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. בודקים את החמץ. אור ל-14, כן, המילה אור, למרות שמדברת פה על ערב, הגמורה כבר שואלת שם כמה דפים, למה אור, למה ביטוי הזה וכו'. אבל על פי רמז, על פי חסידה, אז יש לנו פה פשט בזה שזה אור. האור הזה גורם שאתה תזהה את החמץ, והאור הזה מביא לך את המצה. האור הזה מביא לך את הגדלות ואת ההשגה ואת השלמות האמיתית. ואז אתה מבין את החסרונות ויודע איך להתמודד איתם. מכיר בהם ויודע איך להתמודד איתם. ואז מאיר השם יתברך את עינה ורואה שהשם יתברך כבר נתן לו את כל הטובות. מה שלא ראה זה עד עינה, המחמת הסרור שבעיסה, מעכב האור להופיע לנו. ולזה אנחנו מחמירים בזה אחר כל כך בביאור חמץ, ומדקדקים בעד אין שיעור, שמאחר שהשם יתברך עוסק לגלות לנו אור כזה, מחויבים אנחנו לברר עצמנו בכל היכולת עד מקום שידינו מגעת, שלא יהיה שום אחיזה לחיצונים ומשאינו ראוי. זאת אומרת, פה מתחיל המצב של האדם לברר את עצמו בשביל שיהיה מוכן לקבל את האור הזה. קיצור, בסוכות מתבאר, בפסח, אורה ושמחה, עד שאפילו עצמות היבשות, שזה ההפטרה של שבת חול המועד, שהוא החיסרון שבשורש האדם, והחטא שהאדם מייאש את עצמו ממנו, יש חטא, שמזה אתה מתייאש, בזה אני לא יכול להתגבר, בזה אני לא שווה, בזה אני לא יכול. עם כל זה, נרטב אז ונתלכלח עד שיוכל לשמוע דבר השם. זה בעצם האור החדש והנפלא שמאיר בפסח, והאור הזה מתחיל עם בודקים את החמץ. הוא מתחיל עם גילוי החסרונות. וזה דבר, בעצם רעיון נפלא מאוד שאנחנו רואים פה בספר הזמנים, והוא מתחבר גם כן מאוד ברור לדברים של הסייד ישורים, שאומר שכמה שאדם יותר מכיר את החיסרון שלו, הוא יותר מתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא יותר דבק בקדוש ברוך הוא, הוא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, כך הוא מגלה את השלימות האמיתית. זה המקום שבו מגלים את השלימות. כשאדם מגלה את החיסרון ויודע מה החיסרון שלו. את הדבר הזה יש לנו לגלות בשתי אופנים. יש לנו גילוי חיסרון, יכול גם להיות הדבר מסוכן, יכול גם להיות דבר שיפיל את הבן אדם. איך האדם מגלה את החיסרון בצורה טובה ובריאה שתיתן לו את היכולת להתמודד ולהעיר? פסח, כמו שראינו עכשיו, וציצית, כמו שראינו מקודם ברב צודק. פסח וציצית זה שני כלים שנותנים לבן אדם את היכולת לגלות את החיסרון, להתגעגע לתיקון, בלי ליפול, בלי להתרסק, בלי לראות חיסרון וזהו, אלא ההפך, מתוך גילוי החיסרון, מתוך ההתבוננות בחיסרונות, לגלות את השורש. זאת אומרת, אל תתעלם מזה שיש לך כנפיים, תסתכל עליהם, תתבונן בהם, תראה איך הן עובדות, תראה איפה הן נתקעות, תכיר את הצורה שלהן, תראה לאיפה הן מחוברות, מאיפה הן יוצאות, ואז אתה תבין שאתה מטוס. יש לך סירחון של דלק, אל תברח, אל תשים על עצמך מלא בוסם, זה לא יעזור. זה לא יעזור. תסתריח את הדלק הזה, תסתכל על הדלק הזה, תראה איפה הוא מחובר, תראה לאן הוא מגיע בסוף, תראה את המנוע. ואז תבין שאתה לא אמור לעבוד כל הזמן עם הרגל כשאתה נוסע עם הרכב. זה מאוד קשה. אתה לא מבין למה הם קיבלו כזאת בימבה קטנה ורק אני קיבלתי כזה רכב ענק וכבד. כל כך קשה להוזיז אותו עם הרגל, נכון? והם קיבלו בימבה וככה הם נוסעים בקלות. או קורקינט והם נוסעים בקלות. לא, יש לך מנוע, אתה יכול לנסוע 100 קמ"ש, אתה לא אמור להיגרר כמוהם. אבל אם אתה לא תתבונן אל שורש החיסרון שלך, אתה תתעלם ממנו, תברח ממנו, אתה לא תוכל, אתה לא תהיה מוכן להסתכל על הדברים והחסרונות, אתה לא תגלה את העוצמה שלך. אבל אדם יכול לראות וליפול, פסח, מתנה של אור שנותנת לנו את היכולת הבירור. ציצית, מלבושי כבוד, התרוממות, אמונה באהבת השם הגדולה והעצומה אלינו, שמתוך ההכרה בחיסרון, לגלות את שורש החיסרון ולהתחבר לאמת האמיתית. זה הכוחות האדירים האלה שקיבלנו גם בפסח וגם בציצית שנותן לנו את היכולת הזאת. שניהם קשורים לזכר ליציאת מצרים, כמו שראינו בתולדות יעקב יוסף, כן? זה מה שקרה במצרים. התהליך הזה שלא הכרנו את החיסרון שלנו, ומשה רבינו בכוח הדעת המשיך לעולם את הכרת החיסרון, וכך יצאנו מגאולה. וזכר ליציאת מצרים, בשביל להמשיך את זה אלינו כיום, קיבלנו את פסח וקיבלנו את ציצית. ושתי הדברים האלה מרוממים אותנו, מקדשים אותנו, ונותנים לנו יכולת להתמודד עם החיסרון שיש בנו. יש עוד שטיקל מאוד יפה בישמח ישראל. הישמח ישראל זה לבדיקס חומץ. הוא אומר הוא מדבר שם על בדיקס חומץ ומים שלנו. הוא כותב שם שהיה כמה גדולים שסמכו מאוד בלקיחת מים שלנו למצא, יותר מכמה מצוות גדולות מאוד, כמו אתרוג וסוכה וכדומה. מה העניין? לא, באמת, מים שלנו, זה לא מנהג. מה כל כך חשוב במים שלנו שהיה כזאת שמחה אצל הצדיקים? אז בא ישמח ישראל להסביר את העניין, הוא אומר, לפי מה שאמר הישמח מוישה רב הקודש מאיהל, בשם הרבי רבי אשלי. וכתוב בפסוק על נהר איסבובל שום יושבנו גם בוכינו בזוכרינו את ציון. הוא אומר, כתוב שמים התחתוינים מבואו בספר ידי מוישה על בראשית רבה, שמים התחתוינים בכו, הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם הוא הפריד בין מים למים, מים העליונים שמעל השמיים ומים התחתונים שנמצאים פה בעולם הזה. המים התחתונים האלה בכו מפני שנתרחקו ממקור החיים. דיברנו על זה בהרחבה גם בשיעורים על ציציס וגם באופן כללי, זה באישביץ הזה נושא מאוד יסודי, כל הנושא הזה של מים העליונים, מים התחתונים, שזה בעצם הריחוק מהקדוש ברוך הוא. דיברנו על זה לשנה רב בשיחה ארוכה, טוב, כבר דובר. מים התחתונים בכו מפני שנתרחקו ממאור החיים, ממקור החיים, והקדוש ברוך הוא ניחם אותם שיתקרבו על ידי ניסוך המים. זה מתי היה ניסוך המים שהמים התחתונים התקרבו? רק בזמן שבית המקדש קיים. ובעוונותינו הרבים, שנחרב בית מקדשנו, חזרה הבחייה של המים התחתונים במקומם. על נערות בבל, שם ישבנו, וראינו את בחיית המים על ריחוקם, אחרי שהתנחומים שלהם עלו בתוהו כשחרב בית המקדש. גם בכינו, אנחנו, כי נסענו קל וחומר בעצמנו, איך יש לנו לבכות שנתרחקנו מבית חיינו. גם בכינו בחיית המים ואנחנו בכינו. אחרי חורבן בית המקדש, לא נשאר לנו שום מצווה מהתרי"ג שתלויה באכילה. כי אם אכילת מצה, כך אומר הישמח ישראל, וגם מחסן סויפר אומר את זה, אין עוד מצווה שבאכילה. באכילה הזאת אי אפשר בלי מים. נכון? איך מייצרים? ממים. וממילא המים ססים ושמחים בשמחה נפלאה שזכו להעשות נטפלים למצווה הזאת ושיתקרבו לאבוי ברוך הוא. וצדיקים זכי הראייה רואים בעיניים פקוחות את שמחת המים שמתקרבים לקדוש ברוך הוא. מזה יגדל שמחתם ביסר שאת ויתר שאת אשר זכו הצדיקים למצווה היקרה הזאת, אכילת מצה נכלה דמאמנות האוכל של אמונה, ושעל ידי המצווה נזכה לתשובה שלמה להגיע בחינת ולקרוב, להתקרב לקדוש ברוך הוא, ועל ידי שמחה הגדולה הזאת זוכים לבדוק החמץ. הרי את מים שלנו בשביל מצס מצווה לוקחים בליל י' בניסן לפני בדיקת חמץ, ועל ידי השמחה הזאת זוכים לבטל את החמץ בכל מיני ביטול וביאור, לבאר ולבטל כל המעיקים לשכינה ולבני ישראל. ואם אמנם כי אנחנו אין לנו עיניים פקוחות מסיבת חטאינו, על כל פנים מאמינים אנחנו בזה, ומהאמונה נזכה גם כן לשמחה של מצווה, ונזכה על ידי השמחה לעיניים מהירות לחפש כל נגעי הנפש ולבדוק חמץ בחורים ובסדקים, וכמו שכתוב נר השם, נשמת אדם חופש כל חדרי בטן, על ידי שהוא מרגיש שנשמתו נר השם חלק אלוקה ממעל, על ידי זה חופש כל חדרי בטן. לא עם לפידים, לא יותר מדי אור כשמחפשים בנפש, רק עם נר השם נשמת אדם, להתיר שהקדוש ברוך הוא איתך, הסוד של הציצית, זה מה שנותן לבן אדם את היכולת לחפש את חדרי בטן שלו. ועל ידי השמחה הגדולה הזו, שיודע שהוא מקורב לשם יתברך, על ידי זה חופש כל חדרי בטן. יעלם הידיעה שאינו יודע עד כמה פגם בחטאו, אדם שלא יודע את החיסרון שלו, ואין עושה תשובה עליהם, הוא רק מחמת התרחקותו מהשם יתברך. מה שאין כן, כשנעשה מקורב לשם יתברך ושמח בזה, הוא נעשה כמו עיוור שנפתחו לו העיניים, והוא רואה בראייה טובה את כל המקומות הצפונים, וחופש כל חדרי בטן. פה הוא אומר לך, אתה יודע איך מכירים את החיסרון? על ידי שמחה של מצווה, על ידי הכרה בזה כמה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כמה שהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, כמו שאמרנו, פסח וציצית, ועל ידי זה עושה תשובה מהאבוס, דוי נכנסים לו יזכויוס, אומר הישמח ישראל, שזה דחזית היו דלא חזית, דביארת היו דלא ביארת, ליבוטל ולב, ואפקר כאף חדה ארו. מרביטו לבד, הוא לא התכלית אני רוצה, כי זה רק סור מרע, לבטל מעצמו את העבירות. אומר שטו, אומר בשם רבי יצחק מוולבקה, ששטו וניסינו לנגדך, עלומנו למאור פונך. בחטא יש שתי חסרונות. אחד זה גוף החטא, שמרד לעשות נגד רצון הקדוש ברוך הוא מלך העולם, וזה שטו וניסינו לנגדך. והדבר השני, שהוא מחשיך את עיני האדם מלראות באור פני מלך חיים ולהתקרב אליו, עלומנו, להעלים את מאור פונכו, העלים החטא מאיתנו את ידיעת מאור פונכו להתקרב אל השם. ועל ידי תשובה מהאב, או שנעשה מזדוי לזכויות, מתוקנים שתי החסרונות. זוכרים על ידי התשובה מהאב להתקרב אליו, אף שחסרנו בזמן החטא ממש? נעשה זכויות וקרוב אליו, ועל ידי הארת פנים, הוא רואה רוממות השם יתברך ושפלות עצמו, מי מבוטלים לקדיש ברוך הוא? מתעורר, אברום, אבינו, ואנוכי, עופר ואיפר, יצר טויב, מצוס את אברום אלינו ולבנכו, זה החג הקדוש הזה, זה אברום אבינו, וזה הסוד של הכניעה האמיתית לפני הקדוש ברוך הוא, על ידי זה נוכל לקבל ולהמשיך על עצמנו קדושת אור החג הקדוש. זה בעצם הסיכום של העניין הזה, יש לנו את זה בפסח, יש לנו בציצית, למצוא את האור, לגלות את שפלות עצמנו, לגלות את החסרונות, לתקן אותם, כי כשאתה מוצא את השורש, כשאתה מוצא את החיסרון, אתה מוצא את המעלה, זה הכל אחד, אתה מוצא איזה מטוס אתה, איזה אור גדול אתה, איך נשמס השם בתוכנו תמיד, השם יתברך יעזרנו.